שלום לכולם, שלום וברכה וכמעט שבת שלום. אז באמת זו זכות גדולה לסכם את השנה ולהיכנס לשנה החדשה עם שתי דמויות שונות ומאוד מאוד דומות וחשובות מאוד עבורי. אחת דמות שגדלתי עליה מגיל מאוד צעיר, רבי משה קורדוברו, גדול המקובלים בצפת במאה ה-16, שרבת נלמד עליו. ודמות אחרת שגדלתי לצידה, אולם אני קצת מבוגע יותר מאייל, אבל גם אני גדלתי בבית גמליאל, ואני זוכר מתי מוטי ושירי התחתנו, ובכלל, אני מרגיש שיש הרבה קווים שמשיקים ביני לבינו, וזה ככה דחף אותי להקדיש את הלימוד באלול לזכותו. בדרך כלל נהוג לכתוב על צדיקים, אחרי השם שלהם זיה, זכותם יגן עלינו אמן, ואילו על חיילים שמסרו נפשם על קידוש השם, כותבים רק השם יקום דמו. אני חושב שגם על קדושי עליון, כמו חיילינו הקדושים, שנהרגים במלחמות, חשוב לומר גם זכותם יגן עלינו, כי שאדם נהרג על קידוש השם, אין עליו דין פרטי, אלא בעצם כל כולו למען הכלל, ואין דבר גבוה מזה. אז בעצם מה שנעשה בחלק הראשון של שיעור המבוא, נלמד קצת, נערוך הכירות עם רבי משה קורדוברו, כי תמיד שלומדים ספר, חשוב להכיר את הדמות ולהתחבר אליה, ואגב כך נראה למה דווקא הספר הזה ממש מתאים, לדמותו ולאורו של אייל, זכותו יגן עלינו אמן. ובחלק השני של שיעור המבוא שישלח בשבוע הבא, נעשה יותר היכרות עם תומר דבורה, נבין למה זה ספר פורץ דרך, ומה החידוש הגדול שלו בעולם והשיטה שלו בתורת המוסר. ובעזרת השם ביום שני, ראש חודש אלול, נתחיל כבר ללמוד את הסדר בחלוקה היומית, אז אחרי כל ההקדמות, בשם השם נעשה ונצליח, והשם ברחמיו עלינו ירוויח. רבי משה קורדוברו, או בקיצור, הרמק, שזה ראשי תיבות של שמו, נולד בשנת 1522 למניינם, ה' אלפים ר' פ"ב. אנחנו לא יודעים איפה הוא נולד, אנחנו כן יודעים שהוא גדל בצפת. מילדותו לפחות הוא נמצא בצפת, ובטח בנערותו. הוא נפטר בכ"ג בתמוז, 1570, בגיל 48, גיל צעיר. והוא נחשב כגדול המקובלים בצפת במאה ה-16. ככה נאמר עליו, החכם המקובל האלוקי, ראש לכל החכמים בחוכמת הקבלה בעת ההיא בעיר צפת. כמובן, תגידו, רגע, מה עם האריזה על הקדוש? רבי יצחק לוריא אשכנזי, נכון. האריזה על הקדוש הגיע ממש בימים האחרונים לחייו, או בחודש האחרון לחייו של הרמ"ק. אנחנו לא יודעים אם נפגשו או לא, אבל הרמ"ק כבר הכין לתלמידיו לכך שיבוא היורש שלו ויחליף אותו. אמר, וכבר בהלוויה, אתם תשימו לב, מי שידע איפה לקבור אותי, הוא יהיה היורש. והאריזל, אחד הסיבות שהאריזל עולה לצפת, זה שהוא רצה גם ללמוד מהרמ"ק. כלומר, האריזל שנולד במצרים, כבר קיבל את הספרים של הרמ"ק, עוד מעט נדבר עליהם, ורצה להתקרב וללמוד ממנו. מי היו רבותיו של הרמ"ק? רבי משה קורדוברו. אז מורו ורבו בתורת הנגלה היה רבי יוסף קארו, מרן המחבר של השולחן ערוך והבית יוסף, שהסמיך אותו מגיל מאוד מאוד צעיר ללמד ולהורות. ורבו בקבלה היה רבי שלמה הלוי אבן אלקבץ, הוא מכונה בקיצור רבי שלמה אלקבץ, הוא מוכר כמי שחיבר את הפיוט הקבלי לך דודי, שכל עם ישראל שרים אותו בקבלת שבת. ורבי שלמה הלוי אלקבץ היה גם גיסו, כלומר הוא דאג שאחותו הצעירה תתחתן עם הרמ"ק, וזה מראה לנו קצת על הערכה כלפיו. בכל מקרה הרמ"ק היה דיין, כבר בגיל 18, שזה גיל מאוד מאוד צעיר, הוא הוסמך לא רק לרבנות אלא גם לדיינות, ובעצם התחיל לכהן בבית הדין יחד עם רבי יעקב בירב, שגם שמח אותו, וכאשר רבי יעקב בירב מחדש את הסמיכה, שזה בעצם המשכת גילוי השרשרת הדורות של הפסיקה ההלכתית, שזה הרבה השלכות להלכה, הוא סומך ארבעה חכמים, ואחד מהם, כמו רבי יוסף קארו, ואחד מהם זה רבי משה קורדוברו, שהוא בעיקר מוכר כמקובל, אבל הוא קודם כל צמח כדיין. ולאחר מכן, רבי יעקב, רבי משה קורדוברו, הוא מעמיק יותר בתורת הקבלה ומחבר המון 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 חיבורים, כלומר ב-48 שנות חייו הוא זכה להספק אדיר. חיבורו החשוב ביותר בקבלה זה נקרא פרדס רימונים. פרדס רימונים זה ספר שהוא כמו השיטה של הבית יוסף בהלכה, שהבית יוסף, רבי יוסף קארו, בעצם מאסף את כל שיטות הראשונים, הריף והראש והרמב"ן והרשב"א ועוד שאר הראשונים, ומאסף אותם ומסכם אותם להלכה. כך ממש אותו דבר עושה הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, בפרדס רימונים, שבעצם אוסף ומסכם את כל שיטות המקובלים עד לדורו, ועורך אותם בספר מסודר, ובעצם הספר שלו, פרדס רימונים, מהווה בעצם סוף תקופה, הוא חותם את מה שנקרא קבלת הראשונים או קבלת הספירות. נרחיב על זה קצת שנלמד תומר דבורה, שזה חיבור מוסרי לאור תורת הספירות. ובעצם הוא מכין את הקרקע שעל גביו יבוא האריז"ל הקדוש ויחדש שיטה אחרת ועמוקה יותר ורחבה יותר בתורת הקבלה, אבל זה נרחיב בהזדמנות. וזה בעצם בקצירת העומר, ממש הרגל אחת, שיטתו של הרמ"ק, שכתב הרבה ספרים, גם פירוש מאוד גדול וארוך על הזוהר הקדוש, וגם את פרדס רימונים שמסכם את כל השיטות הראשונים בקבלה, ועוד הרבה הרבה כתבים. מבין התלמידים שלו אפשר ללמוד את רבי חיים ויטל, מי שמוכר כתלמידו, ממשיך דרכו, נאמן ביתו של האריז"ל, הוא קודם כל גדל ולמד בקבלה אצל רבי משה קורדוברו. רבי אליהו דוידש, שכתב את הספר המוסר הקבלי, ראשית חוכמה, שמרבים ללמוד בו גם בחודש אלול, אחרי זה היה רב קבור בחברון, אז היה תלמידו המובהק של רבי משה קורדוברו, והרבה מהגורים מתלמידי האריז"ל עצמם, הם בעצם למדו קודם כל אצל הרמ"ק, וגם באירופה, בזכות שני דמויות רבניות באירופה, באיטליה ובפולין, שקיבלו בעצם את הספרים של הרמ"ק, הרמ"א מפנו, רבי מנחם עזריה מפנו באיטליה, וגם השל"א הקדוש שהיה באירופה, ואחרי זה הגיע לטבריה, לארץ ישראל, הם מאוד מאוד הושפעו מתורתו ודרכו של הרמ"ק. למה מצאתי לנכון דווקא ללמוד איתכם את ספר תומר דבורה לאור דמותו של הרמ"ק בהקשרים של אייל? מנינו פה בעצם שלוש תכונות, אולי ארבע אלמנטים, שבעיניי מאוד קשורים ומחברים בין דמותו של הרמ"ק לאייל, זכותם תגן עלינו. קודם כל שניהם נפטרו צעירים, אחד נפטר, אחד נהרג, צעירים מדי, והכאב הגדול על מה עוד יוכלו להספיק, זה כאב שהוא אינסופי, אפשר רק לדמיין ולכאוב על כך. אבל מניתי פה שלוש תכונות שקשורות לרמ"ק. הוא היה מקובל גדול, הוא היה דיין, ובעצם כפי שנרחיב בשיעור הבא, הוא פתח בעצם תורת מוסר מאוד ייחודית על דרך הקבלה, וזה בעצם שלוש תכונות שאני חושב שמאוד מאוד קשורות גם לאייל. עכשיו תגידו רגע, אנחנו מכירים את אייל, וזה נכון, אייל לא היה מקובל. הוא אהב להתפלל, הוא אהב ללמוד, אבל מקובל הוא לא היה, הוא לא עסק בתפילה בכוונות ובייחודים ודברים כאלה, וטוב שכך, זה לא היה התפקיד שלו ולא היה הגיל שלו, אבל צריך לדעת מה ההבדל בין מקובל לבין אדם שהוא פוסק לצורך העניין. המקובלים לא מסתכלים רק על הכאן ועכשיו. המקובלים עוסקים בנצח. המקובלים תמיד לא עוסקים בפרט, אלא מסתכלים לתמונה הכללית. ומשתדלים לחבר את ההווה לרובד הכללי יותר. ביומן המלחמה של אייל, כפי ששמותי, אבא של אייל שלח לי, אני מכיר לפניכם 12 לנובמבר 2023, זה כבר ממש בשלבים הראשונים של התמרון בעזה, שבוע, סוף השבוע השני לתמרון בעזה, וכך כותב אייל, אנחנו מתקדמים יותר ויותר פנימה אל עבר מרכז העיר, ועדיין התחושה היא שלא חווינו כלום. זה שאתה לא רואה אויב בעיניים מפריע מאוד. גם הלוחמים לא מרגישים את האיום כמו שציפיתי שיהיה. הדרך שבה אני מתמודד עם זה היא כמה שיותר לחבר אותם לתמונה הכללית. ופה היה מפרט כמפקד צוות, מפקד מחלקה, קצין, איך הוא בעצם מנסה לחבר את הצוות שלו למה שקורה יותר. זו דרך המבט של מקובלים. מקובלים אף פעם לא מסתכלים על הכאן ועכשיו. מקובלים לא מסתכלים רק על האויב בעיניים. הם יודעים שיש גם אויבים רחוקים מאיתנו, שיכולת ההשפעה היא לא רק בכינון ישיר, היא גם בכינון עקיף. וכמו שהמשפט הזה פה שממש ככה נגע בי מאוד, הדרך שבה אני מתמודד עם זה, היא כמה שיותר לחבר אותם לתמונה הכללית. אם כל אחד מאיתנו ידע, שנקרא, להיות טיפה יותר אייל, לצאת מהכאן ועכשיו, מה הוא אמר ככה, והוא עשה לי ככה, והוויכוחים בעם שהם כל כך שחור ולבן ואין מרחב, הרי מבחינה פיזיקה, אם יש שחור ולבן חייב להיות אפור. וזה בדיוק העניין, להרים פריסקופ, להגביע מבט מהכאן ועכשיו שלא רואים אויב בעיניים, או להפך, שרואים רק אויב בעיניים, ולחבר אותם לתמונה הכללית. הנקודה השנייה, זה נקודה שהרמ"ק, למרות היותו מוכר ומקובל, כמקובל, הוא קודם כל היה דיין. מה התפקיד של דיין? דיין זה לא תפקיד כיפי. דיין מגיעים אליו בעיות קשות מתחום חושן משפט, מתחום אבן העזר, סכסוכים משפטיים, סכסוכים משפחתיים בין איש לאישה, זה דבר לא טוב. התפקיד של הדיין הוא תפקיד חשוב מאוד. הדיין צריך להציב גבולות. הדיין צריך להגיד שחור על גבי לבן, מה מותר ומה אסור, בצורה הכי בהירה. אייל ביומן שלו משתף 24 לנובמבר 2023, תחת הכותרת יומן מלחמה בעזה, אחרי שהוא כותב שכבר כמעט שבוע הוא לא כתב, כי הם היו בהגנה והרבה הרבה תכנונים וחזלשים, הם נכנסים לשלב של ההגנה, והוא כותב מה הדילמות שלו. עכשיו נכנסנו להגנה במרחב, ועם כל זה המון התאמות שלנו בנהלים. יורדים יותר מציוד, נהלי פתיחה באש מחמירים ועוד. אני שמח, אני מאוד שמח על זה, אבל זה בסוף מאוד מדאיג אותי. הצוות מאתגר בתחום הנהלים הנורמטיביים. אני דואג מכך שהם יכולים לקחת את זה לקיצון ולהיות בהפקרות. קיבלתי החלטה שבפן הזה אני מושך את הסטיק אליי. אי אפשר לנהוג בקלות ראש פה, ובסוף ניפגע. וזה התפקיד של דיין. זה מאוד קל שאתה, אני אומר את זה גם בעצמי, כסגן אלוף במילואים, שאתה מפקד במסלול וכולי, מאוד קל, מאוד נוח ככה לשמור על הדיסטנס. כשאתה במלחמה, אתה 24-7 עם הצוות, אתה אוכל איתם, אתה ישן איתם, רואים אותך כל הזמן, הדוגמה האישית היא 24-7. ופה שמגיעים לשלב של ההגנה, ובאופן טבעי יש פחות מתח, ודווקא פה אומר אייל, אני מושך את הסטיק אליי. אי אפשר לנהוג פה בקלות ראש. צריך להחליט ולהגיד פה מה הנורמות, ושלא יהיה פה הפקרות. וזה תפקיד של דיין, זה תפקיד שהוא לא קל, הוא צריך לחתוך. והנקודה האחרונה והמתבקשת מאליה, זה שבסופו של דבר, אנחנו נלמד את הספר תום הדבורה, שהוא ספר מוסר. והרמק, אם אותו מקובל ופוסק ודיין, הוא קודם כל היה דמות מוסרית, דמות נקייה וטהורה, שמבלעדי התשתית והבסיס הזה אי אפשר בכלל לדבר על פסיקת הלכה ועל כוונות של קבלה, וכך אייל כותב ביומנו, באותו תאריך 11 לדצמבר 23, טיפה יותר מתקדם בתוך התמרון, וכך הוא כותב, אחת הסוגיות היותר מורכבות שאני בתור מפקד עומד מולן, היא סוגיית הערכיות והמוסר בלחימה. אני מדלג כמה שורות, הדבר הזה מדאיג אותי מאוד. אני חושש לאבד את אמות המוסר שעליהן גדלתי וחונכתי, ולהגיע למצב שלא אצליח למתוח את הגבול לי ולחיילים שלי. יש פה גילוי מאוד כנה ואמיתי, וזה מדהים לראות חייל, מפקד, שמה המטרה שלו? ארדוף אויביי ואפיגם ולא אשוב עד קלותם, ממה מטריד אותו, תראו איזה נקיות. לאבד את אמות המוסר שעליהן גדלתי וחונכתי. אז לכן אני מוצא לנכון דווקא לחבר בין הרב הצדיק והקדוש תומר דבורה לבין המפקד הקדוש אייל מבורך טוויטו. זכותם יגן עלינו, וכולי תקווה שבאמת ככה באלול נלך לאורו של אייל, נהיה יותר אייל, נהיה יותר טובים, נהיה יותר מסוגלים להרים פריסקופ ולהסתכל על התמונה הכללית, נדע מתי לחתוך ולהגיד זה מותר וזה אסור, ובעיקר לא נאבד את אמות המוסר שלנו, לא בפרט ולא בכלל, כדי להיות טובים יותר, ראויים יותר, ובעזרת השם נכונים יותר להתקדם כדי להופיע את אור הגאולה. אז זה החלק הראשון, בעזרת השם בשבוע הבא החלק השני, ונתחיל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, שבת שלום ומבורך.